כתובות, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, שורה הראשונה למעלה, במילה וליטני. סיפר הרב משה בוצ'קו מירושלים, סיפור מדהים, שהוא היה נוכח, מספר אותו בכלי ראשון, הסיפור כולו מובא בספר, הרב מפונוביץ', חלק ב', פרק חב ב'. אביו, הגאון רבי, ירחמיאל אליהו בוצ'קו, זכר צדיק לברכה, כיהן כראש ישיבת עץ חיים בעיירה מוטרה שבשוויץ. אחד מהמפורסמים שלמד בצעירותו באותה ישיבה, הלא הוא רבן של כל בני הגולה, רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל. מספר הבן, הרב משה, שאימו, הרבנית רבקה, שהשם ישמרנו, חלתה בחולי קשה, ומצב בריאותה הלך והידרדר. הרופאים אמרו נואש, קראו לרופא, פרופסור מיוחד מהעיר הגדולה, הוא גם כן אמר, צריך נס משמיים כדי שהיא תהיה בריאה. ובאותו ערב שבו כבר כולם היו מיואשים, בדיוק הגיע אל העיירה מונטרה, הרב מפונוביץ', רבי יוסף שלמה קהנמן, זכר צדיק קדוש לברכה. מספר הרב משה שאביו היה כל כך טרוד, הוא הרבה באמירת תהילים באותו ערב. היה לו קשה אפילו ללכת לקבל את פני הרב מפונוביץ'. אבל במחשבה שנייה, מחמת כבוד התורה, הלך בכבוד גדול לקבל את פניו של הרב מפונוביץ'. ולא רק זה, הוא גם כיבד אותו לתת דרשה בהיכל ישיבת עץ חיים שבראשותו. בדיוק למדו שם מסכת כתובות. והרב מפונוביץ' צלל ישר לתוך עמקי הסוגיה, הסוגיה שבה אנו כעת עוסקים, מה שלמדנו במשנה, שרבי יהושע מודה שאדם שבא לחברו והוא אומר לו, אתה יודע, השדה שבה אני נמצא, השדה שנמצאת ברשותי, פעם הייתה של אביך, אני קניתי אותה ממנו. אז אם הדרך היחידה שלנו לדעת שהשדה הזאת הייתה של אביו, זה רק מחמת זה שכעת נמצא בשדה אומר שהשדה הייתה של אביו, אז הפה שאסר, שבעצם הוא זה שאוסר ואומר שהשדה הזאת הייתה פעם של מישהו אחר, הוא הפה שהתיר, הוא נאמן גם לומר, אני קניתי את השדה הזאת מאביך, ואף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות, תביא שטר, תביא הוכחות, אם לא שאני אמרתי שהשדה הזאת הייתה של אביך, לא היית בכלל יודע שהיא פעם הייתה של אביך, אז בוודאי שהוא לא צריך להוכיח שהשדה היא שלו. אבל אם יש עדים שמעידים שהשדה הייתה של אביו, של ההוא, וזה אומר לקחתיה ממנו, הוא לא נאמן. זאת אומרת, אם הוא הפה שאסר, הוא גם יכול להיות הפה שהתיר. זאת סוגיה רצינית. הפרק שלנו, הפרק השני בעיקרו, עוסק בסוגיה הזאת. ובסוגיה הזאת עסקו באותה ישיבה, בישיבת עץ חיים שם במונטרי. והרב מפונוביץ' עסק באותה סוגיה, ירד לנבחי הסוגיה, והביא שם שיעור מאוד מאוד עמוק ונפלא. כשבאו לסיים את השיעור, אמר הרב מפונוביץ', ריבונו של עולם, אני כהן, כהנמן, כהן. ואנחנו כעת נמצאים בתוך החבורה הקדושה הזאת. אנחנו מבקשים ממך, ריבונו של עולם, שאתה גם כן כביכול תקיים את ההלכה של הפה שאסר הוא הפה שהתיר. ותתיר את האישה הצדקת, הרבנית, אמו של אותו הרב משה, הרבנית הצדקת, מרת רבקה בת, הרב נפתלי, תתיר אותה מהאיסורים, מהמאסר של חוליה, מבית האסורים, תתיר אותה, אתה הפה שאסר, אתה תהיה הפה שהתיר, אתה תרפא אותה, שתקום ממיטת חוליה. מספר הרב משה, אני שמעתי את זה באוזניי. גם את מה שכאן הרב מפונוביץ' אמר, וגם את מה שהרופאים אמרו, שמיואשים מחייה, מבריאותה, ורק נס יכול להציל אותה. וראה איזה פלא. למחרת בבוקר, כבר מצבה של הרבנית השתפר, פלאים, ירד לה חום, והיא התחילה לחזור לעצמה, עד שהיא הבריאה בדרך נס. הרופאים לא הבינו מה קרה, אבל אומרים התלמידים של הישיבה, אנחנו הבנו, הרי הפה שאסר, הוא הפה שהתיר. והגמרא כאן שואלת, בשביל מה המשנה מדברת כאן על מקרה, שהוא היה לו שדה, הוא אומר לחברו, השדה לא הייתה של אביך, קחתיה ממנו, תדבר כאן על מטלטלין, מאות, וליתני מודה רבי יהושע, באדם האומר לחברו, מנה לוויתי ממך, ופרעתיב לך. הוא בא אליו ואומר לו, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך שאני אדם נאמן, אתה הרי זוכר שפעם לוויתי ממך 100 זוז והחזרתי לך. אז הוא אומר לו, אתה החזרת לי? אני לא זכרתי בכלל שהלוויתי לך, אבל אתה החזרת לי? נאמר שהוא יהיה נאמן שהוא יחזיר, ולא יצטרך להישבע מהתורה, שבועת אסת מה שנקרא, שהוא באמת יחזיר, שהוא יהיה נאמן. הוא אמר שהוא לווה, הוא גם אומר שהוא פרה והחזיר, פה שאסר הוא הפה שהתיר. למה לא מדברים על מקרה כזה? תרץ את הגמרא, כי המשנה ממשיכה ואומרת, שכל מה שהוא נאמן זה במקרה שהוא הפה שאסר, שרק על סמך מה שהוא אמר אנחנו יודעים שהוא באמת נמצא פה במצב ש... אם מדברים על קרקע, הוא בעצם נמצא בקרקע שהייתה פעם של מישהו אחר, ועכשיו צריך להוכיח שבאמת זה הקרקע שהוא קנה אותה, שהוא קיבל אותה ביתר, מכעת שלו. ואם מדברים על מאות, אז שהוא באמת החזיר את מה שהוא חייב. מתי הוא נאמן לומר שהוא החזיר או שהשדה היא שלו? דווקא עם כל מה שאנחנו יודעים שבכלל, יכול להיות שהשדה בכלל... הייתה פעם של מישהו אחר, זה על סמך מה שהוא אומר. אבל אם יש עדים שהעידו שהשדה הייתה פעם של אביו, של חברו, והוא אומר, קניתיה ממנו, הוא לא יהיה נאמן, צריך להוכיח. אז אותו דבר גם אם היינו מדברים על מקרה שהוא מספר שהוא לווה כסף וגם פרה את החוב, שהוא דקבה אלה מיתני סייפה, אם יש עדים שהוא לווה ממנו, אז אם והוא אומר פרעתי ואינו נאמן, אבל זה לא נכון, כי אמנם מה שהמשנה מדברת לעניין שהוא אומר לו שהשדה הייתה של אביו והוא קנה מאביו את השדה, הוא יהיה נאמן. ואם יש עדים שמעידים שזה היה של אביו והוא טוען קניתי את זה מאביך, הוא לא יהיה נאמן. אבל אם אתה מדבר כאן על הלוואה, אומר לחברו, לוויתי ממך. אז באמת אם הוא אומר שהוא פרה הוא נאמן, אבל אם יש עדים שמעידים שהוא לווה ממנו, אם הוא אומר פרעתי הוא לא יהיה נאמן, זה לא נכון, הוא כן יהיה נאמן. והרי הקיימלן, המלווה את חברו בעדים. אם המלווה מעמיד שני עדים שיהיו נוכחים בשעת ההלוואה ויעידו שהוא באמת הלווה, אינו צריך לפורעו בעדים. כשהוא בא לשלם את החוב, הוא לא צריך לקרוא לעדים או לעדים אחרים, שיבואו להעיד שהוא מחזיר. ככה נפסק להלכה. מספיק שהוא מחזיר את החוב בינו לבין עצמו, ולכן הוא נאמן אומר פרעתי. לכן אי אפשר לדבר במשנה שהוא טוען שהוא לווה והחזיר, זה יהיה הפה שאסר או הפה שהתיר, כי במקרה הזה גם יש עדים שהוא לווה, גם אז הוא נאמן לומר שהוא החזיר. שואלת הגמרא, שאלה נוספת. למה המשנה אומרת שרבי יהושע מודה כשאדם אומר לחברו, שדה זו של אביך הייתה, ולקחתיה ממנו, הוא נאמן. וליתני, שהמשנה תכתוב חידוש יותר גדול, שאפילו אם הוא מודה במקצת, הוא נאמן. הרי יש כלל, אדם שבא לחברו, תגיד, במה עם החוב שאתה חייב לי? אתה חייב לי 100 זוז, שכחת? אומר, אני נזכר, אני באמת לביתי ממך 100 זוז, אבל כבר החזרתי לך חצי. מודה במקצת. הדין הוא שהוא חייב להישבע שבועת מודה במקצת. שבאמת הוא פרה חצי, ואז הוא יצטרך להוסיף את החצי הנוסף. אולי שהמשנה תחדש וליתני, מודה רבי יהושע ואומר לחברו, הוא בא ישר פונה אליו. אתה יודע? מנה לאביך בידי, לביתי מאביך 100 זוז, והחזרתי לו 50, אכלתי חצי, פרס. שהמשנה תחדש, הוא נאמן, מספיק שהוא ישלם רק חצי, והוא פטור משבוע. הוא לא יצטרך להישבע שבועה כמו כל אחד שמודה במקצת, כי הוא זה שאמר שהוא חייב, ומאמינים לו שהוא חייב רק חצי. מתרץ את הגמרא, אי אפשר לומר כך את דבריו של רבי יהושע. כי אליבא דמן, כמו מי הוא יסבור? אם הוא יסבור אליבא דרבנן, כמו דעת חכמים, הרי חכמים האמרי, הם אומרים, כמו שרש"י מביא מפורש את דבריהם, שאם אחד פונה לחברו, הוא אומר לו, אתה יודע שאבא שלי פעם אלווה לך 100 זוז, אתה היית מתכוון להחזיר את זה? אז הוא אומר לו, כן, בוודאי, אבא שלך איזה נדיב היה, נתן הלוואות, אבל החזרתי לו כבר 50. אומרים חכמים, בדרך כלל, באנם שמודה במקצת, צריך להישבע שבאמת הוא יחזיר 50. כאן הוא פטור משבועה, מספיק שישלם 50. למה? משיבה וידע אבי. פטור משבועה. לא צריך להגיע לזה שבגלל שהלווה עצמו בא ואמר, אני חייב הייתי חייב להביך כסף, לכן הוא נאמן לומר שחלק כבר החזרתי. גם בלי שהוא זה שהעלה את הנושא, גם אם הבן יודע שאבא שלו הלווה לזה כסף, והוא בא לתבוע אותו, והוא אומר לו, אני החזרתי לו 50, הוא יהיה נאמן. ואם אליבא דרבי אליעזר בן יעקב יסבור רבי יהושע, הרי האמר רבי אליעזר בן יעקב הרי סובר, שגם במקרה שבן אדם מודה, זאת אומרת, הלווה בא והוא זה שאוסר, הוא זה שאומר, אתה יודע אבא שלך פעם הלווה לי כסף, והחזרתי לו 50, הוא לא נאמן שהחזיר 50, אלא שבועה הבאה, הוא צריך להישבע, אפילו אם הוא זה שאסר. לתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שהאדם נשבע על טענת עצמו, אפילו שחברו בכלל לא תבע אותו. כיצד? מקרה הזה, אדם שאומר לחברו, אתה יודע שמנה היה להביך בידי, הוא פעם הלווה לי 100 זוז, ואני כבר החזרתי לו 50 מהאכלתי פרס, אף על פי שהוא זה שהעלה את הנושא הזה, הוא הפה שאסר, הרי זה נשבע שבועת מודה במקצת שהוא החזיר 50. וזהו מקרה שאדם נשבע על טענת עצמו. חכמים אומרים, מה פתאום, אינו אלא כמשיבה וידע. כי הוא לא טבע אותו, הוא היה יכול לשתוק, להיות פטור לגמרי מלשלם, ולכן הוא פטור מלשלם את החמישים הנוסף, משלם את החמישים שהוא טוען שהוא יחזיר. אז אם כן, מובן למה לא הביאו את המקרה הזה, כי בין כך ובין כך, לא צריך להגיע להפה שעשר, הפה שיתיר. אבל הגמרא דנה כעת, בדברי רבי אליעזר בן יעקב. ורבי אליעזר בן יעקב, לטלי משיב הוידה פטור, הוא לא מסכים את הדבר הזה, שאם האדם בא להחזיר אבידה, הוא לא צריך להישבע. אם אדם בא להחזיר אבידה לחברו, ואז חברו אמר לו, למה אתה מחזיר לי כזה קצת? אני איבדתי הרבה יותר, תחזיר לי את כל מה שמצאת, מצאת יותר. הוא אמר לו, מה פתאום? מה שמצאתי נתתי לך. אם נאמר שהאדם המוצא יצטרך להישבע, אף אחד לא יחזיר אבידה. תעזוב אותי, מה אני עכשיו אצטרך פה להישבע שבועות? אני לא רוצה להישבע. אז מפני תיקון העולם, תקנו שמשיב אבידה לא צריך להישבע. אז רבי אליעזר בן יעקב לא סובר משיב אבידה פטור, הרי גם כאן הוא ממש משיב אבידה. כי הרי ההוא לא טבע אותו, תחזיר לי, אבא שלי ילווה לך כסף. אלא הוא בא ואומר, אתה יודע, אבא שלך הלווה לי כסף, 50 החזרתי לו. למה שיצטרך להישבע על טענת עצמו? הוא הרי משיב אבידה. אמר רב, באמת רבי אליעזר בן יעקב מודה, שאם הלווה בא לומר, אתה יודע, אבא שלך הלווה לי כסף, והחזרתי לו 50, הוא לא יצטרך להישבע, כי באמת משיר הוידה. מה שבברייתא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, מדובר פה שבא הבן ואומר לו, אתה יודע שאבא שלי פעם מלווה לך 100 זוז, רק שהבן הזה הוא קטן, בתוענו קטן, היתום הוא יתום קטן, ואומר לו, אתה יודע שאתה חייב לאבא שלי, רשום לי פה ברשימות, אתה חייב לאבא שלי כסף. והוא טוען, נכון, אבל 50 החזרתי. אז הוא נשבע על טענת עצמו. שואלת הגמרא, למה שהיא שווה גם פה? והאמר, מר, אין נשבעין על טענת חירש, שאין בו דעת, כי הוא אינו שומע ואינו מדבר. שוטה, שאין בו דעת וקטן. אז למה כאן נצטרך להישבע? מתרצת הגמרא, מדובר פה שתובע אותו גדול. מהי קטן? הכוונה גדול שירש את אביו. ומה יקרא לי קטן? למה הוא נקרא קטן כאן? דלגבי מילי דאביב, בעסקים של אביב, קטן הוא. הוא לא כל כך בקי בעסקים של אביב. אז כאן, כשבן אדם בא ואומר לחברו, אבא שלי אלווה לך 100 זוז, מתי אתה מתכוון להחזיר? הוא אומר לו, 50 החזרתי כבר. אז אומר, רבי אלעזר בן יעקב, שהוא יצטרך להישבע, שהוא יחזיר 50 בשביל שלא יצטרך לשלם את ה-50 האלה. שאלת הגמרא היא, אחי, אם הבן, כשהוא גדול, בא לדרוש ממנו את הפיראון של החוב, אז למה כתוב שהוא נשבע על טענת עצמו? הרי הוא נשבע על טענת אחרים, שמישהו בא לתבוע ממנו את החוב, ולכן הוא חייב שבועה. מתרצת הגמרא, אמנם זה טענת אחרים שהם תובעים שיחזיר להם את החוב, והודעת עצמו, אבל הוא מודה שהוא יחזיר 50 ולכן הוא חייב שבוע, כי הוא מודה במקצת. נמצא שהוא נשבע בגלל עצמו, בגלל שהוא הודע. שואלת הגמרא, אם כן, מה החידוש כאן? כל מקרה של אדם שנשבע כי הוא הודע במקצת, הוא נשבע על הודעת עצמו. כל היא טענתה, כל הטענות שמביאות לשבועת מודה במקצת, טענת אחרים, אדם בא לחברו, נו, מתי אתה מחזיר לי כבר את החוב שהלוויתי לך? אומר לו, מה את החוב שהלווית לי? כבר החזרתי לך חצי. זה טענת אחרים והודעת עצמו נינו, ואומרים לו, אתה טוען שהחזרת חצי? אתה מודה במקצת, תשווה. אז אם כן, מה מיוחד? מה שרבי אליעזר בן יעקב אומר, שהוא נשבע על טענת עצמו. הרי כולם מודים, במקרה כזה, שהוא חייב שבועה. אלא, באמת, מה שדיבר רבי אליעזר בן יעקב, זה כשהיתום הוא קטן והוא בא לבקש את החוב. בדרך כלל, כשהאדם קטן בא לדרוש חוב, והלווה אומר, אבל כבר החזרתי לך חצי, הוא לא יצטרך להישבע על טענת קטן באמת. אבל כל זה דווקא, כשהקטן בא למישהו, אומר לו, אני נתתי לך כסף, מתי אתה מתכוון להחזיר? והוא אומר לו, אתה נתת לי כסף? מה אתה מדבר? תחזור חזרה למוסד החינוכי שאתה לומד, מה אתה משגע את השכל? לא היו דברים מעולם. הוא אומר, אתה יודע מה נכון, הלוות אבל כבר החזרתי לך חצי. אז אין דבר כזה שאני אשבע בגלל טענה של קטן שטוען שהוא נתן. אבל כשהוא בא לגבות חוב של אביו, שאביו אלווה וצריך להחזיר לאביו, אז כן יש שבועה. באדם יכול להישבע אפילו על טענת קטן. כך סובר רבי אליעזר בן יעקב. חכמים אומרים, מה פתאום? גם אם הקטן בא בטענה על חוב שאביו אלווה, גם כן לא צריכים להישבע, כי זה נחשב משיב אבידה. זה שהוא באמת אומר, נכון, אבא שלך הלווה לי והחזרתי לו חלק, על החלק שהוא מודה שהוא לא יחזיר, זה כמו שמשיב אבידה. ואחר, הנקודת הוויכוח בין רבי אליעזר בן יעקב לבין חכמים, בדרבא כמפלגה, הם נחלקו בסברה של רבא שמבאר למה מודה במקצת חייו שבוע. דמה רבא, מפני מה אמרה תורה, שאדם תובע את חברו, מתי אתה מתכוון להחזיר את הכסף? אתה חייב למנה. והוא מודה במקצת הטענה. אומר לו, כמה הלוות לי? 100 זוז? אתה יודע מה, אתה צודק, אבל 50 כבר החזרתי לך. למה אמרו שישבע? תגיד תודה שהוא על חלק מודה. הוא היה יכול לומר שהוא לא חייב כלום. הסיבה היא, אדם לא מסוגל להעיז פניו מול בעל חובו. חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. הוא עשה לך טובה. הלווה לך כסף. כשהיית זקוק לזה, היה טוב אליך. במקרה רגיל לא ייתכן שהאדם יהיה מסוגל להעיז פניו ולומר לא הלווית לי. אז לכן זה שהוא מודה במקצת, הוא לא איזה בן אדם שבאמת בא לתת פה מתנות לכבוד החג. זה בן אדם שלא מסוגל אחרת. זאת אומרת, הוא לא יכול לומר לא הלווית לי, ואני לא חייב לך כלום. הוא מסוגל לשקר. והאמת היא, היי, זה שמודה במקצת, בכולה ביי דליכפרי, הוא מצידו רצה לקפור ולומר, אני לא חייב לך כלום. והייתי לא כפר לי, למה באמת הוא לא כפר? זה לא מפני שהוא אומר אמת, אלא כי הוא לא מסוגל לשקר. משום דיין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. ובאמת, בכולה ביי דלא דלי, הוא רוצה להודות בכל החוב. נו, אז שיודע מי מפריע לו. מי מפריע לו? הכסף. אין לו. ביי דלא דלי, כי היחיד להשתמט לי. הוא רוצה להשתמט, להרוויח עוד זמן. מסבר, אני אחזיר לו. אבל בינתיים אני אתחמק ממנו עד אבלי זוזי, עד שיהיה לי את המטבעות ופרן עליה, אני אשלם לו את הכל עד הפרוטה האחרונה. ולכן הרחמנה אמרה תורה, רמי שבועי עלי, תשתיל עליו שבועה, מודה במקצת, כי איך דלא דלי בכולי, כדי שהוא יודע בהכל. ובזה הוויכוח רבי אליעזר בן יעקב וחכמים. רבי אליעזר בן יעקב סבר לא שנה בו, במי שאלווה לו בעצמו, ולא שנה בבנו של מי שאלווה לו, אינו מעיז פניו לכפור בהכל. ואיל כך, זה שהוא מודה במקצת, לאו משיב אבידה, זה שהוא מודה, זה לא נחשב שהוא משיב אבידה, אלא הוא לא יכול להעיז פניו, ולכן הוא מודה במקצת, ולכן הוא חייב שבוע. על טענת עצמו, על הודעת עצמו. ורבנן סברי, רבנן סוברים, בו, באותו מלווה בעצמו, הוא הלווה אינו מעיז פניו להגיד, אני לא חייב לך כלום. אבל בבנו, גם אם הוא גדול, באדם מעיז פניו, להכחיש את הכל ולומר, אני לא חייב לך כלום. ומזה, דלא העיז כאן פניו, הוא עשה לו טובה, שהוא לפחות על משהו מודה שהוא חייב, הוא מוכן לשלם, אז משיב אבידה, ואתה לא יכול לחייב אותו שבוע. המשנה הבאה ממשיכה באותו נושא של הפרק שלפנינו, הפה שאסר, הוא הפה שהתיר. יש דבר שנקרא קיום שטרות. קיום שטרות. הפירוש הוא, הרי יש לנו שורה של שטרות, מגוון מנעד של שטרות. יש שטר חוב ועוד ועוד סוגים של שטרות. בדרך כלל על שטר חתומים עדים. אותם עדים לא חיים לנצח, ולא נמצאים צמודים לשטר כל הזמן. עכשיו, בן אדם בא עם השטר הזה, ואומר, תשמע, אתה חייב לי כסף, יש פה שטר עם עדים. אומר לו, מי זה העדים האלה? אתה סתם קשקשת פה קשקוש, אין אנשים שבכלל חותמו את החתימה הזאת. אומר לו, מה זאת אומרת? זה שני עדים, זה שלמה, זה דוד. אומר לו, מה שלמה ומה דוד? חלום חלמת, ואינך יודע מהו, לך לפותר חלומות. אני לא חייב לך אפילו סנט, לא פרוטה אחת. מה זה הקשקושים האלה? זה לא חתימות של עדים. מה צריך לעשות? הולכים אל העדים ואומרים להם, תשמעו, אתם חתמתם או לא חתמתם? אם הם אומרים חתמנו, בסדר, קיום שטר. גם אם הם כרגע לא נמצאים. אתה יכול ללכת לאנשים ואומרים, תגיד, אתה יודע של מי החתימה הזאת? אם עדים מעידים ואומרים, אתה יודע, זה חתימה של שלמה, זה חתימה של דוד, זה קיום שטר. השטר הזה הופך להיות מקוים עם שני עדים. אומרת המשנה, העדים שחתומים על שטר, שבאו לקיים את החתימה ואמרו, כן, כתב ידינו זה, אבל תוך כדי דיבור הם אמרו, אבל אתם יודעים מה הסיפור שחתמנו פה? בכלל לא תמים. חתמנו כאן על חתימה של שקר. אנוסים היינו, הכריחו אותנו לחתום. או קטנים היינו בזמן החתימה. או שבכלל חתמנו והעדנו על דבר שלא היינו יכולים להעיד, כי היינו קרובים, פסולי עדות, כיוון שהיינו קרובים, או שהם פסולי עדות מכיוון שהם משחקים בקובייה, מה שנקרא, שהם עושים אימורים, שזה, אם יצא ככה, אז אני אתן לך, ואם יצא ככה, אתה תיתן לי, ואני מקווה שאני ארוויח, ואם אני בסוף מפסיד, אז אני לא כל כך רוצה, זאת אומרת, זה סוג של גזל מדרבנן, אנשים כאלה לא נאמנים לעדות, כאלה היינו בזמן החתימה. הרי אלו נאמנים, כי הם אלה שאומרים שהם חתמו, אבל הם גם אומרים שזה לא החתימה, שהחתימה הזאת לא מועילה כלום, כי הם לא ראויים להעיד כאן. אבל ואם יש עדים אחרים שמעידים על הכתב הזה, שהוא כתב ידם של אותם עדים שחתומים על השטר, או שלא צריך להגיע לעדים, יש דבר שנקרא אנפק, דהיינו, שבבית הדין יש דוגמאות של חתימות, יודעים, זה החתימה של זה, זה חתימה של ההוא, זה חתימה של פלוני, זה חתימה של פלמוני, יש רשימה של חתימות, אנחנו יודעים כל חתימה לזהות אותה. שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, בבית דין הוחזק שזה החתימה שלהם, וזה החתימה שווה לחתימה ההיא, זאת אומרת, אנחנו לא מקיימים את השטר בגלל העדות של העדים, אלא אנחנו יודעים שזה באמת החתימה שלהם, אינם נאמנים להכחיש את העדות שבשטר, כי כאן זה לא הם אלה שקיימו את השטר הזה. אמר רמי בר חמא, לא שנו בסוף המשנה, שאם אנחנו יודעים שזה החתימה שלהם, כי אנחנו משווים את זה עם חתימה אחרת שיש בבית הדין, שקיימנו, שזה באמת חתימה שלהם, אז הם לא נאמנים לומר, נכון, זו חתימה שלנו, אבל הנושאים האלה אנחנו חייבים לחתום, אלא במקרה, אנחנו לא נאמין להם, אלא אנחנו כן נקיים את השטר, כי אנחנו יודעים שזו החתימה שלהם, ואנחנו לא זקוקים להודעה שלהם, אלא באופן שהם אמרו, הנושאים היינו, כי מישהו אמר לנו שאם אנחנו לא נחתום, אנחנו נפסיד כסף, מחמת ממון. ולמה הם לא נאמנים? תגיד, אתה רשע, תגיד לי. כדי לא להפסיד כסף, אתה הולך לחתום שקר? אנחנו לא מאמינים לך שאתה אומר על עצמך שאתה רשע. אין אדם משים עצמו רשע. אתה צדיק אתה. אבל אם הם אמרו, הנושאים היינו מחמת נפשות, אדם עמד לנו עם אקדח על הרקה, או שאתם חותמים, או שאתם יותר לא תחתמו לעולם. הרי אלו נאמנים. הם נאמנים לומר שאנחנו חתמנו את החתימות האלה, ולכן אתה גם יכול להשוות את זה עם חתימות אחרות. אתה לא זקוק לזה שאנחנו נאשר לך שזה החתימה שלנו, אבל אנחנו כן רוצים לחדש לך חידוש, שזה לא תראה בכתב שיש בבית הדין שאתה משווה, שאת החתימות האלה חתמנו על ידי אנשים, מה שנקרא עולם השחור, מאפיות, אנשים רשעים שכפו עלינו לחתום. היינו סכנת נפשות אם לא היינו חותמים. הרי אלו נאמנים, הם פוסלים את השטר. אמר לי רבה, לרמי בר חמא, מה, הם יכולים לפסול את השטר? זה שכתוב כאן על השטר, את החתימות שלהם, זה מבחינתנו עדות שהם כאן מעידים. ויש כלל. כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. ברגע שעד בא ועיד עדות, הוא לא יכול אחר כך לומר על העדות הקודמת שהיא לא טובה. אז אם כן, כל כמיני, וכי הם יכולים לחזור בהם ולפסול את השטר, כיוון שהעד יגיד את עדותו, שוב אינו חוזר בו מהדברים שלו ומגיד עדות הפוכה. וכאן, שחתומים שהשטר הזה, על השטר הזה זה בעצם עדות אחת, שהם בעצם העידו, ואם הם עכשיו באים ומעידים שהם היו אנוסים מחמת נפשות לחתום כאן, זאת אומרת, הם באים לומר עדות הפוכה, הם כבר לא נאמנים. וכי תימה, אם תרצה לטעון ולומר, הנה מילי, שהם לא יכולים לחזור ולומר עדות הפוכה, זה דווקא בעדות על פה. הוא בא ועיד דבר אחד, בא אחר כך אומר עדות הפוכה, זהו לא נאמן. אבל כאן, שמה שבעצם העדות הראשונה שלו זה הכתב שבשטר, לא נאמר כיוון שיגיד לא חוזר ומגיד. זה הרי לא נכון. ודאי שגם כאן אנחנו אומרים שמה שכתוב בשטר זה נקרא עדות אחת, ואם הוא אומר הפוך מה שכתוב בשטר, הוא לא יכול לחזור ולהעיד הפוך. ומה ההוכחה לזה? האמר ריש לקיש, עדים החתומים על השטר, החתימה שלהם זה עדות. נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. זה כמו שהם העידו. הם לא יכולים לחזור ולהעיד עדות הפוכה. אלא, דבריו של רמי בר חמא לא נאמרו במקרה שכתב ידם יוצא במקום אחר. שאנחנו יודעים שזה באמת הכתב שלהם, כי אנחנו משווים את זה לחתימה אחרת שכבר קיימו אותה בבית הדין. אז נאמר על תחילת המשנה. כי התמר, הרי שהתמר. שבתחילת המשנה כתוב, שאם היחידים שעל פיהם אנחנו יודעים לקיים את השטר הזה, ואת החתימות האלה זה העדים בעצמם, הרי אלו נאמנים כשהם אומרים שהחתימות האלה הושגו באופן לא ישר, אלא הם היו אנוסים לחתום עליו, על זה אמר רמי בר חמה, לא שנו שהם נאמנים לפסול את השטר, אלא שאמרו, אנוסים היינו מחמת נפשות, הוא איים עליהם להרוג אותם אם הם לא יחתימו. אבל אם הם אמרו, אנוסים היינו מחמת, שאם לא נחתום, הם יפסידו ממון, אין נאמנים. מה הייתה מה? הרי אם אתה לא מאמין להם שהם היו אנוסים, אל תאמין להם גם שזה החתימה שלהם, כי אתה הרי לא יודע משום אפשרות אחרת, משום מקום אחר, שזה החתימה שלהם, ורק על סמך מה שהם אומרים אתה יודע. למה לא תגיד הפה שעשר הוא הפה שהתיר? לא. מה הייתה מה? מה שהם אמרו שזה החתימה שלהם הם נאמנים. אין שום סיבה לא להאמין להם. אבל זה שהם אומרים שהם חתמו בשקר רק בגלל שאימו עליהם שהם אם לא יחתימו הם יפסידו ממון? מה? שאדם יעשה דבר כזה שכדי לא להפסיד ממון לחתום על שקר? אין אדם משים עצמו רשע. ולכן הוא קרוב, הוא נחשב קרוב של עצמו, הוא פסול להעיד על עצמו עדות להוציא את עצמו מהחזקה שהוא נמצא בה, וכל אדם יש לו חזקת כשרות, הוא לא נאמן לומר שהוא רשע ולהוציא את עצמו מהחזקה שיש לו שהוא כשר. ומכיוון שכך, על זה שהוא אומר שהוא היה אנוס לחתום, הוא לא יהיה נאמן. עד כאן דף י"ח.